ولا أفشار شفت כך שכל הרבדים של הקיום שלכם שמורגשים עכשיו או שרק מהדהדים בשוליים. יהיו נוכחים באופן מלא. לשבת באופן שמכבד, את כל מה שחי בכם וגם את מה שעשוי להיות אפשרי. אולי תבדקו מה המיקס, מה התרכובת של הקולות, מצבי התודעה. שחיים בכם כעת. אולי אפשר להרגיש את אלו שהם פחות נוחים. ולתת להם מקום. להרגיש גם את אלו שהם נוחים, נעימים, אפילו מדהימים, מקסימים, מופלאים. בשיחה הזאת אני אדבר על דברים שאולי רלוונטיים ונוגעים לתרגול של חלק מכם, אולי של כולכם, וגם על דברים שלא כל כך, או עדיין לא. תראו אם אפשר להישאר במגע עם החלק בנפש, בלב, בקיום שלכם. זמין לשמוע. מורות ומורים לאורך אלפי שנים של המסורת הבודהיסטית. אמרו, הצהירו, חלקם. נוצרה נועזת. אם כבר אני הולך להצהיר הצהרה נועזת, אפשר אולי להגביר את הווליום שלה. כי אני אומר, אם כבר מצהירים הצהרה נועזת, לפחות שישמעו אותה. עכשיו צריך עוד 5 דקות מדיטציה, לחזור לבית. וההצהרה הנועזת היא שהדברים עצמם הדברים הנחווים, פנימיים וחיצוניים. נושאים את האיכות או את החותם או את המאפיין או את הטבע של חופש או שלווה. וההצהרה הזאת ניתנת לא כהצהרה פואטית או כמשפט לתלות על המקרר או בחדר של יועצת בית הספר, אלא כפרי של חקירה מדיטטיבית מעמיקה, עקבית, עיקשת, תבונית, שמובילה לתובנה משחררת. נגארג'ונה, שהיה המורה הבודהיסטי החשוב ביותר מלבד הבודה, כתב, טבעם הסופי של כל הדברים הוא שלווה. טבעם הסופי של כל הדברים הוא שלווה, הם חופשיים מטבעם. זה אחרת מאוד מלהגיד, אתה או את או אני יכולים לחוות שלווה. מה שנכון, אנחנו יכולים. אלא מדובר בהצהרה מרחיקת לכת הרבה יותר. גם במשמעויות שלה וגם בפוטנציאל המשחרר שלה. טבעם הסופי, היסודי, של כל הדברים הוא שלווה, חופש. זרם מחשבה וכתיבה בודהיסטי מסוים מאוד. נשען על ההצהרה או על ההנחה שכל הדברים נושאים את טבע הבודה. כל הדברים זהים מטבעם לבודה. זה קצת מוזר, נכון? כי הקיר הזה לא יושב ברגליים מסוכלות ואין לו מין פונפון. אז ההצהרה הזאת, הסתכלתי לשני לבדוק אם יש לו פונפון. אז ההצהרה הזאת מאלצת אותנו, מבקשת מאיתנו לשאול, אוקיי, מהו טבע הבודה? מה זה אומר טבע הבודה? עכשיו, למרבה המזל, הבודה אמר. מישהו בשם אנורדה דיבר אל הבודה, הוא השאיר לו פתק בחדר רוחם. שאל אותו, מה הולך לקרות איתך, הבודה, אחרי שתמות, אחרי שתעזוב את העולם? הבודה ענה תשובה ארוכה, אז אני אקצר אותה. הוא אמר, האם אתה, אנורדה, חושב שאתה יכול למצוא אותו, אני כרגע אדבר באותי, הבודה, למרות שכולנו יודעים שאני לא בודה. האם אתה, נורודה, יכול למצוא אותי, הבודה, בגוף? אם אני זהה לגוף שלי. האם אני נמצא במקום אחר מאשר כאן בגוף? לא, אני לא הגוף שלי ואני לא אחר מאשר הגוף שלי, אני גם לא התחושות ואני גם לא אחר מאשר התחושות, אני לא במקום אחר, אני גם לא בצורות המנטליות או בתפיסות או בהכרה או בשום מקום אחר. כלומר, בכל מקום שבו הבודה יכל לחפש את עצמו. ואתם יכולים לחפש את עצמכם ולשאול, אוקיי, מה יש כאן? יש כאן גוף, תחושות, תפיסות, צורות מנטליות, כלומר כוונות, מחשבות. יש כאן הכרה. ואני, זה אגב אולי נכון גם לגביכם וגם לגביי, בטח הבודה חשב שזה נכון לגביו, אני לא נמצא באף אחד מהמקומות האלה או בשום מקום אחר. והמסקנה של הבודה מכל זה הייתה להגיד לכן הנורדה, כאשר אתה לא יכול למצוא את התתגתה, שככה הבודה דיבר על עצמו, היה לו שם כינוי לעצמו, שזה חמור. נורדה. כאשר אתה לא יכול למצוא את התתגתה כמציאות או אמת, אפילו בחיים האלו. אז ודאי שלא תוכל למצוא אותו כמציאות או אמת לאחר המוות. אבל בוא נשאיר שנייה את לאחר המוות בצד, כי בוא קודם נפתור את הסוגיה הזאת שנקראת החיים האלה. אז הבודה אומר, אתה לא יכול למצוא אותי בשום מקום. אינני נמצא בשום מקום שבו אתה יכול לחפש אותי, ועם זאת, הנורדה דיבר על הבודה, נכון? זאת אומרת, בסצנה הזאת יש את הנורדה ואת הבודה, והבודה עונה לו, אז אתה לא יכול להגיד שהבודה הוא לא קיים, נכון? לא, שאין אותו. אבל אתה גם לא יכול להגיד שיש אותו בשום מקום. אז זה, הייתי אומר, הוא טבע הבודה. אתה לא יכול לומר על משהו שהוא קיים, ואתה לא יכול לומר עליו שהוא לא קיים. אתה לא יכול למצוא אותו. אבל גם לא לומר, פרחים האלו אני איננו קיימים. טבע הבודה הזה, זהה. לטבעם העמוק או היסודי של כל הדברים. בסוף של אותה שיחה עם הנורדה, הבודה אמר, טוב מאוד הנורדה, כדי לעודד אותו, כמו שאנחנו עושים, שואלים שאלה, טוב מאוד, תודה לך, שאלה טובה. גם בעבר וגם כעת, אני רק מתאר את הסבל ואת הפסקתו של הסבל. הבודה הצביע על הטבע הזה. אתה לא יכול למצוא אותי. אני לא קיים ולא לא קיים. ואמר, זה מוביל לקץ הסבל. במסורת יש מילה שמתארת את המאפיין הזה. או החותם הזה, או הטבע הזה של כל הדברים. המילה היא ריקות. ריקות. המילה ריקות היא קיצור, עוד שם כינוי. היא קיצור של פרייז קצת יותר ארוך. ריקות מקיום עצמי. ריקות מקיום עצמי. הדברים, כל הדברים. ציפורים ומנורות. ואנשים, ואני, ואתם, ומרחב, ותחושת אחדות, וזמן. לא קיימים מצד עצמם. אין להם את הקיום האמיתי שנדמה לנו שיש להם. קרן אמרה אתמול, אנחנו צריכים להבין משהו על העצמי, אנחנו לא צריכים לעיין את העצמי. זה מה שאנחנו צריכים להבין. לגבי העצמי ולגבי כל הדברים. בהזדמנות אחרת הבודה אמר, זה שדברים קיימים זו קיצוניות אחת. ושדברים לא קיימים זו קיצוניות אחרת. התתאגתא, אתם כבר יודעים מזה, דוחה את שתי הקיצוניות האלה ומצביע על הדרמה שבאמצע. עכשיו הרכות הזאת. אמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני אדגיש פה איזושהי נקודה חשובה. היא מאפיין או איכות או זווית או אופן קיום של כל חוויה שהיא. מה היא לא? היא לא חוויה ספציפית. נראה לי ששאפתי זבוב ריק. מה זה? לא, לא. אבל אם יש לך משאבת וקום קטנה. כלומר, לא מדובר בחוויה של חלל או של אחדות או של... בטח לא של היעדר מחשבות. אלא מדובר באיזושהי איכות של כל דבר שהוא שאנחנו יכולים מתוך תובנה ותמונה לגשת ולחוש אותה או לראות דברים מהפרספקטיבה שלה, מהזווית שלה. לראות את דברים כריקים. בחיים שלנו, בחיים בחוץ וגם בחיים כאן. ישנה אי נחת, ישנו סבל, לפעמים עז. ולפעמים עדין, דק, מציק, תורד מנוחה. ביסודו, הסבל הזה מונח על השתוקקות והאחזות. תנועה של משיכה ודחיפה, של מקח וממכר. הצזזית הזאת של התודעה. השתוקקות והאחזות מונחות על התחושה שדברים אכן קיימים. אם אנחנו מניחים או חשים אינטואיטיבית, חשות אינטואיטיבית שכאן יש דבר מה אמיתי. אם אתם מקשיבים או מקשיבות להקלטה, אני מצביע על עצמי. כן? כאן ישנו משהו אמיתי, ישנו כאן עצמי אמיתי. ושם יש עולם אמיתי של דברים. דברים חומריים, דעות, כן? מחשבות. כאשר זו קרקע הקיום, עצמי אמיתי ועולם אמיתי, אין ברירה אלא שהשתוקקות וסלידה ואיתם חרדה יופיעו. חרדה מונחת על התנועה של משיכה ודחיפה, והן מונחות על התחושה שזה אמיתי וזה אמיתי. כאשר אנחנו כבני אדם מבינים ומבינות שדבר מה הוא אשלייתי, הוא אשלייתי, הוא לא באמת אמת. אז אנחנו מרפים ומרפות מההשתוקקות או מההיחזות או מהדחייה כלפיו. אני חושב שזה, ברובד מסוים זה מאוד מאוד פשוט וקל להבין את זה, נכון? זאת אומרת, יש לי דעה לגבי מישהו שהוא כך וכך. כן? והדעה הזאת גורמת לי לסלוד ממנו. אני לא אוהב את האדם הזה משום שהוא, שלא נחמד. שזה אדם לא נחמד, לא כיף איתו. אף אחד לא אוהב אותו. כן? ואז אני אספר את זה לעוד מישהו, ועוד מישהו אומר, וואלה, נכון, באמת, עכשיו שאתה אומר את זה, הוא נורא לא נחמד, אני גם לא אוהב אותו, והנה, אני יותר, שיותר דחייה. ואז בא בן אדם שלישי ואומר, הבן אדם הזה, איזה חמוד הוא, איך אני אוהב אותו, איזה מתוק. ומשהו באשליה שלי, שהאדם הזה הוא חן, כמו שאני תופס אותו, מתחיל להיסדק. נתה לי אשליה מסוימת לגבי איך הוא האדם הזה. ואז משהו בדחייה שלי מתחיל להיות מעורער, ואז כל האופיס פוליטיקס הופכת לנורא מבלבלת. כי עד עכשיו היה ברור. היה את מי להאשים. מה אם כל הדברים הם כאלו? לא רק הבן אדם הזה. כן, לא רק אנחנו, יש לנו דעה על עצמנו שאנחנו לא משהו בדבר מסוים, יש לנו סלידה כלפי עצמנו בגלל זה, ואז מישהו בא ואומר, עשית את זה ממש טוב. אחד, הסלידה שלי כלפי עצמי פוחתת. יופי, אחלה. ליד. אבל מה אם... לא רק התחושה שלי שאני לא טוב במשהו היא אשליה, אלא שכל התחושה שלי שזה קיים היא אשליה. על מה תישען סלידה? נגארג'ונה אמר, בכל מקום שבו ישנה אמונה שדברים הם אמיתיים, השתוקקות ושנאה נובטים ללא הרף. והשקפות מוטעות, מטופחות ומולידות מחלוקות. אכן זהו מקורה של כל השקפה. ללא מקור זה שום פגם לא מופיע. לפיכך, כאשר זה ייעלם, כל ההשקפות וכל הפגמים של התודעה נעלמים. ואז הוא ממשיך ואומר, כאשר מישהו או מישהי רואה שכל הדברים קיימים באופן תלוי, שימו לב, קונספט חדש, כל הדברים קיימים באופן תלוי, היא רואה שהם חופשיים מטבעם. עכשיו, מה זה אומר כל הדברים קיימים באופן תלוי? התודעה יודעת להבחין שאם יש לי מחשבה או עמדה כלפי מישהו או משהו, אבל העמדה הזאת מותנית במשהו, הרי שהעמדה הזאת לא יכולה להיות לגמרי אמיתית. נכון? נחזור לדוגמה של אותו אדם במשרד, יש לי תחושה או מחשבה שהוא מאוד מאוד לא נחמד, אבל הדעה הזאת מותנית במשהו, היא מותנית באיזושהי, כן? איזושהי דעה קדומה שיש לי לגביו, או אספתי כך וכך נתונים ומהם השגתי מסקנה, כן? או שהיא נתמכת על דעתם של אחרים. כן? ודי קל להוכיח שהבן אדם הזה הוא לא באמת ב-100% כזה, הוא כנראה גם הרבה מאוד דברים אחרים. מספיק רק, ודאי יש אנשים אחרים שחושבים עליו אחרת, ודאי יש נסיבות שיכולות להסביר למה הוא מתנהג ככה, ודאי אפשר לפרש את ההתנהגויות שלו אחרת. כן? הדעה שלי עליו נסמכת על משהו, ולכן היא לא יכולה להיות באמת אמיתית, לגמרי אמיתית. מה שנשען או נסמך על משהו אחר לא יכול להיות לגמרי ב-100% אמיתי. עכשיו העניין הוא שהכל נסמך על משהו, הכל נבנה על סמך משהו, אין שום דבר שעומד בפני עצמו. בואו ניקח דוגמה, נניח אתם יושבים ויושבות במדיטציה. ישנה מחשבה מסוימת, כן? יכולים לנסות את זה עכשיו. ישנה מחשבה מסוימת. אתם פונים אליה ומאפשרים או מאפשרות אותה באופן מלא מאוד. מלא מאוד. ברוכה הבאה. ישנה תחושת גוף מסוימת ואתם פונים או פונות אליה ומאפשרים או מאפשרות אותה. בלב שלם לגמרי, ככל שניתן, עם פתיחות של תודעה, עם הזמנה כנה. מסתכלים ורואים, זה לא אני, זה לא שלי. כשאתם עושים ועושות כך, מה קורה? מה האפקט? מה האפקט? מה האפקט?
רגיעה.
רגיעה? אוקיי, עוד? התמוססות, כן. מה קרה לדבר? מה קרה לדבר? מה קרה למחשבה? התרחקה. עוד? זה כנראה ממש עבד. תראו אם זה נכון לגביכם. אבל לא מעט אנשים מדווחים. מסתכל על משהו, אני במגע עם משהו. ואם אני מפחית או מפחיתה השתוקקות באופן משמעותי, המשהו הזה, הדבר הזה, מתחיל לאבד ממשות, להתמוסס קצת. קצת לדהות או לדאוך או להיעלם. כן? להפוך למופשט. פחות נוכח, פחות לוחץ, אבל גם קצת פחות קיים. קצת פחות נוקשה, קצת פחות דבר. כשאני אומר את זה ככה, זה נשמע כמו משהו מוכר מתוך חוויות שלכם? כן, כמה עינונים. אמרתי אתמול ש... לא אתמול. השיחה הקודמת שישנו דימוי לגבי התודעה שיש בה כוח או תנועה אורגנית שהולכת לעבר מכווננות וריפוי. אני חושב שאמרתי את זה. וגם אמרתי, ישנו דימוי של התודעה כממטרה של השתוקקות, סלידה ותעתו. מייצרת זרעים, מייצרת עניינים של השתוקקות, סלידה ותעתו. אני הולך לקחת את הדימוי הזה וללכת איתו עוד צעד, אז חשבתי היום על מישהו עם פריצת דיסק. אני מכיר מישהו עם פריצת דיסק, זאת אומרת מלאחרונה אני מכיר כנראה הרבה אנשים עם פריצת דיסק. פריצת דיסק זה עסק מאוד לא נעים, מאוד מאוד לא נעים. ואם הפריצת דיסק, שאני אתייחס אליה כרגע כפגיעה היסודית, בטח כנראה לא נכון, אבל כעיוות או כפצע או החיכוך היסודי. עם הפריצת דיסק, ישנם עוד הרבה סימפטומים של כאב. יש דלקות, כן, מאוד מאוד כואבות, סביב האזור. יש כל מיני כאבים שנובעים משינויי התנוחה ושינויי ההליכה שנכפים על אותו בן אדם. כן. כל מיני כאבים סימפטומטיים שונים או היבטים שונים של אותו כאב שיש לו, נאמר, יסוד או שורש עמוק. כמובן זה דימוי, לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות. תנסו לעקוב אחרי הכיוון שלי כאן. אז פריצת הדיסק הזאת היא מה שאנשים, המסורת הבודהיסטית או חלק מהאנשים, למשל הדלאי למה, ידברו עליו כתעתוע היסודי, האמונה או התחושה שדברים הם אמיתיים. זאת פריצת הדיסק. והיא יוצרת כל הזמן עוד פצעים ופגיעות, עוד שפשופים וחיכוכים, עוד אימותים ודוקה והשתוקקות וסלידה. עכשיו אל מול זה אנחנו, בודהיסטים נחמדים שכמונו, מציעים את התרגול של התרת האחזות. שיכוך האחזות שמתבטא כמטה או אפשור או מרכוז של התודעה בדרכים שונות. משככים את התנועה של משיכה ודחיפה, את התנועה של האחזות. ואנחנו מתחילים עם דברים פשוטים יחסית, כן? להרגיע את התודעה, ליישב אותה ומשהו באחזות, בתנועה והצזית של התודעה שוקט, וזה מרגיע משהו. ואולי חלק מהסיפורים שנורא העסיקו אתכם בימים הראשונים של הריטריט, כן? דוהים. או דואחים קצת. שמתם לב לזה? שהיה שם יותר אז, back then? יותר עניינים, יותר סיפורים, אולי חלק מהם מתחילים לחזור שם, כי אנחנו מריחים כבר את הסוף. אוקיי, אבל נו לזה עוד קצת זמן, כן? מה קרה להם? איפה הם? אצל חלקכם זה לא רק סיפור אחד, זה כאילו רובד שלם של תחושת עצמי, רובד שלם של עניינים, דאח, למה? כי שיקחנו את האחזות או את התזזית שעליה הסיפורים האלה היו מונחים. כן? ואז אחרי שהסיפורים דאחו, היו כל מיני כאבים אחרים, כאבים גופניים כאלה ואחרים. מכשולים עלו. ויכול להיות שבתוך הריטריט חוויתם סוג מסוים של כאב או שכבה מסוימת של כאבים, קשיים או מכשולים, וניגשתם אליהם שוב ושוב, או עבדתם סביבם עם הסמאדי והמטה וכן הלאה, ולאט לאט הם שכחו, נרגעו, כן? או כאב אחד, או שכבה שלמה, קצת פחות שם. כן? לא רק הסיפורים, אלא גם שכבה מסוימת של אחירות תודעתית, של קושי, כן? של ספק. קצת דרכו, קצת דהו, עכשיו אולי הם קצת פחות כאן. אפשר לומר את זה? נבוא חלקכם. השארנו אותה מאחור, למה? איך? מה זה פלא? זה בגלל התחינה? נכון, תודה נמרוד. סליחה, אני צריך לסיים את השיחה, פשוט הבנתי שהכל היה מבוסס על טעות וזה פשוט בגלל התחינה. אני אקבל, אולי זה שילוב של דברים. אז למה? כי הרגענו, שיקחנו את תנועת ההאחזות עליה הדברים האלה היו מונחים. עכשיו, התנועה הזאת של ההאחזות או השתוקקות היא לא מתבטאת רק בצורה הפשוטה של אני יושב ואני חושב על משהו. אני מתעסק במשהו, או אפילו לא רק בצורה הפשוטה של אני יושב ואני מרגיש שאני נאחז במשהו למשל בזה שהכאב הלך והגוף שלי קצת מתכווץ. זה לא רק זה. האחזות היא פציעה מורכבת. היא כוללת כל מיני דברים. התחושה של נפרדות, למשל, היא חלק מהפצע, חלק מהפגיעה, או הקושי או המורכבות, כאשר לא רואים אותה כרקה, שקשורה להאחזות. תחושה של ניגוד חריף ביני לבין אחר. הרבה מכם דיווחתם, חלק מכם דיווחתם על תחושות כאלו ואחרות של אחדות. כן? של מרחב שאתם חלק ממנו. של מארג. של כוליות. משהו בתנועה של, של פיצול או של נפרדות, קצת אוחה. קצת נרפא. גם היא חלק מהבנייה של האחזות וחלק מהבנייה של סבל. גם הניחוס והשיוך של דברים לעצמי. יש מחשבה? תחושה? אוסף, 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 קושר סביב העצמי, הוא אומר, הנה אני. אני מרגיש נורא דחוס. גם זאת תנועה עדינה של האחזות. ישנה שם מחשבה, וישנה תחושה, ומשהו באינטואיטיבית, הרבה מתחת לרובד המחשבה. זה לא קשור לאם הפסיקו המחשבות או לא הפסיקו המחשבות. הרבה מתחת לרובד המחשבה, משהו עושה ככה. תופס ומושך, תופס ומושך, קושר לעצמי. קושר את החוט הזה לעצמי, את החוט הזה, את החוט הזה. הכל קשור לעצמי. גם זה חלק מהתנועה של האחזות. עכשיו, למה אני אומר את הדברים האלה? כדי להגיד, כשאנחנו רוצים לרדת לעומק ולהתחיל להתיר את, את הרבדים העמוקים יותר של האחזות, שגורמים לרבדים העדינים אבל המהותיים יותר של סבל ואי נחת, עליהם סבל ואי נחת נשען, הרבדים הבסיסיים יותר, אז אנחנו צריכים לחפש גם שם. גם במקומות שבהם התודעה עושה עצמי, כן? קושרת דברים לעצמי. גם במקום שבו היא יוצרת נפרדות. וגם במקום שבו היא מניחה שדברים אכן קיימים. אם ההתרה של ההאחזות שעליה נשענים רבדים של סבל, נפתחים אזורי תפיסה יפים, מרחבי תפיסה יפים. וזה היה מעניין לראות היום בשיחות. יכול להיות שאני קלטתי את זה לא נכון, אז אני אגיד משהו, יכול להיות שהוא שגיאה. אבל אם הייתי צריך לאפיין את ה... את היוגי החציוני של השיחות. הייתי אומר שישנה אי נחת, ישנה גודוקה עדינה, ישנה מכשולים, קשיים. בדרך כלל הם כאלה הנטיות היותר רגילות של התודעה. כן, לאחז, לנוע באי נחת. מתחילים לעלות קצת סיפורים. אבל התחושה שלי הייתה שמאחורי זה, ומסביב לזה, ישנה תודעה או תפיסה או חוויה מעודנת ופתוחה, כן? ומשהו בישות גם נהנה ממנה ואוהב את זה, תוך כדי שהוא גם קצת סובל מהדברים האחרים. עם מטרת האחזות נפתחים מצבי תפיסה מעודנים, כן? שמתאפשרים כאשר אנחנו מרגיעים רבדים מסוימים של תזזית. ואנחנו יכולים לרדת עוד ועוד. אתם יכולים לדמיין את זה, זה ציר כזה. כן? שקצהו העליון נמצא במצב של האחזות רבה מאוד וצזזית רבה מאוד. כן? תודעה מאוד נאחזת. ואם זה יש קשיחות של העצמי, נוקשות של הדבר, משיכה ודחיפה, סבל. אנחנו מרפים מזה קצת יותר רחב. אולי המצב היותר רגיל שלנו, כן? יש את הסיפורים ותחושות העצמי, אנחנו מרפים גם מזה. קצת יותר רחב, קצת יותר עדין, קצת יותר תחושה של חופש. מרפים מזה עוד, עוד מישור נפתח. אפשר לומר, אולי אפשר לומר את זה עוד דקה? אני שנייה אבדוק מתי אפשר לומר את זה. עכשיו. אפשר לומר את זה עכשיו. אפשר לומר שאם הירידה במורד הציר הזה, אתם מדמיינים ציר? ציר? זה נראה כמו עץ אשוח. זה ציר. אנכי, אם אתם מקשיבים להקלטה, ולאורכו מרחבים, הולכים ומתרחבים. אפשר לומר שעם כל ירידה של קומה כזאת, ולא קומות מובחנות, אבל עם כל ירידה של קומה, התודעה בונה פחות, יוצרת פחות, מפברקת פחות. כן? זה כאילו בקצה העליון התודעה יצרה הרבה. הרבה נוקשות, הרבה עצמי, הרבה עולם, והכל סגור, כמו כדור טניס קטן שאתה לחוד בתוכו. וככל שיורדים, התודעה יוצרת יותר. סליחה, יוצרת פחות. איכשהו יש פחות עצמי שם, פחות השתוקקות והאחזות, ואיכשהו, באופן מעניין, אפשר לומר גם פחות חוויה של עולם. משהו בתפיסה ובתחושה של העולם קצת דוהה, קצת דואך. ולמשל, מתוך הדעיכה הזאת מופיעה תחושה של אחדות, מקיפת כל. כי דאחו הפרטים. דאחו הספציפיות. זה פה, זה שם, אני כאן, אני שם. זה דאח, נפתח מרחב פנוי מזה. כן? חופשי מזה. אם נמשיך עם זה עד לשורשי העץ, התודעה לא תיצור כלום. היא לא תיצור כלום. והיא לא תחווה כלום שם. עכשיו, זו אפשרות שהיא רחוקה מאוד מהחוויה של רובכם המוחלט, אני מודע לזה. אבל שווה לומר את זה כי זה מגלה משהו, זה מראה משהו. זה לא שכשאני שומע את השתוקות והאחזות והתודעה בונה פחות, שומע את עוד התודעה בונה פחות, בסוף אני מגיע ויש פשוט דברים. יש דברים, הנה זה פה וזה שם, ורק אין מחשבות, או אין השלכות, כן? או אין ריב עם הדברים. כאשר התודעה לא בונה דברים, אין דברים. אין דברים. אין גם חלל. אין גם עכשיו. אין את זה. וזה אומר שכל חוויה שהיא בנויה ונשענת על האחזות. אין שום דבר שפשוט נמצא שם. כשאני מרפא מהאחזות, דברים פחות נמצאים. כשאני מרפא עוד, דברים פחות נמצאים. כשאני מרפא בדרך אחרת, דברים פחות נמצאים, דוהים, דואחים. כשאני מרפא לגמרי, אין. אין. כל חוויה שהיא בנויה על סמך האחזות, שום חוויה שהיא לא באמת אמיתית, היא לא עומדת בפני עצמה, היא לא באמת קיימת. המורה שלי אמר, ככה מדיטציה הופכת למסע של התנסות. התנסות עם צורות הסתכלות משחררות, ובפרט עם צורות הסתכלות שמשיגות, מערערות או ממוססות מרכיבים שונים בתודעה ובלב שגורמים לפיברוק, כלומר גורמים לתודעה ליצור יותר מציאויות. כן? אז צורות הסתכלות שמשחררות, או ליתר דיוק, שממוססות פעילויות שגורמות לתודעה ליצור יותר מציאות, או פעילויות באמצעותן התודעה יוצרת יותר. במסע הזה, הוא אומר, מתגלה לנו משהו מדהים. שכן בנוסף לכך שאנחנו לומדים או לומדות, לנקז את הדוקה מתוך מצבים ודברים. כי כל התרה כזאת של האחזות מפחיתה סבל. כן? אנחנו פה בשביל הכיף, אל תשכחו. בנוסף לכך שאנחנו לומדות לנקז את הדוקה מתוך מצבים ודברים, אנחנו גם נעות לעבר היפתחות אל מה שמעבר לתפיסה הרגילה, אל משהו בלתי מפוברק או בלתי בנוי. ואם זה ישנה האפשרות להיפתח אפילו הלאה אל האמת היסודית של כל הדברים, אל הריקות שלהם. אני זוכר שכשהוא דיבר איתי על זה, פעם, לפני הרבה שנים, כאילו הרבה במונחי החיים שלי, אז אמרתי לו, אוקיי, סבבה. קלטתי את הקטע, השתכנעתי נגיד לגבי מחשבות. סבבה? השתכנעתי, קניתי את זה. יש מחשבה, אני מרפא, אין אותה. קטע, יופי, אחלה. עד גן, סגור. והוא ישב על ספה. אמרתי לו, אבל הספה. מה נהיה לגבי הספה? שנייה נברר את הסוגיה הזאת, כי אני מרגיש שאני יושב מול הספה, ואני מרפא מהאחזות, ספה, כאילו. זה לוקח זמן להשתכנע. צריך לראות את זה שוב ושוב. בדרכים שונות. כשאני מרפא או מרפאה האחזות, הממשות של דבר מה מתחילה להתמוגג, להתמוסס. צריך לראות את זה בכל מיני רמות, על דברים של הפנים, על דברים של החוץ, שזה יותר קשה, יותר מאתגר. כן? אבל לראות את זה שוב ושוב. כי זה ניסוי, זה כמו ניסוי. אם אתה עושה אותו רק על דבר אחד, ובדרך אחת, התוצאות לא יראו משכנעות. אתה צריך לעשות אותו בכל מיני דרכים, על כל מיני דברים. אני מרפא מהאחזות במחשבה והיא מתמוססת. אחלה. מה לגבי כאב? מה לגבי תחושה נעימה? מה לגבי רגש? מה לגבי שמיעה של משהו? מה לגבי ראייה של משהו? כן? כי נדמה לנו שאנחנו מתהלכים בעולם ויש שם דברים בחוץ, כן? קרן אתמול אמרה, התפיסה היא חזיון תעתועים, כן? ויכול להיות, מי מכם שקלט משהו, כי זה טיצ'ינג קשה, דמיין, אוקיי, יש בן אדם והוא תופס דברים, והתפיסה שלו, החלק בו בתודעה שאומר, הנה בן אדם, והנה קרית, והנה זה, הוא חווה מרחב או מקום או משהו, החלק הזה שחווה בו הוא ריק, whatever that means. Okay. עכשיו, יש פה איזה twist in the tail. כי הכל הוא תפיסה. הכל הוא תפיסה. מה זה? מה זה? זו תפיסה. נכון? זו תפיסה. זה לא אינהרנטי, פרח. יש פה תפיסה, יש פה חוויה מסוימת של פרח. או של משהו. כן? תפיסה, יש חוויה. זה קיר או וילון. זה לא, זה לא וילון, זה תפיסה. נכון? פרספציה. לא תפיסה במובן של מחשבה, אלא תפיסה, מה שאני תופס. קולט משהו, רושם, ותוחם את הרושם הזה איכשהו. מקיים יחסים עם הרושם, אבל זה רושם. יותר מאשר זה וילון, זה קודם רושם, אחרי זה אולי זה וילון. נכון? בשביל התודעה זה רושם לפני שזה וילון. הוא באופן יסודי יותר. וכל הדברים הם תפיסה. וכמו שהתפיסה של תחושה לא נעימה מפוברקת על ידי האחזות. נכון? כשיש תחושה לא נעימה ומשהו בי דוחה אותה, היא נעשית יותר לא נעימה. ושמשהו בי ממש מקבל אותה, אולי נעשה טיפה פחות, כן? הוודנה עוברת ממצב לא נעים למצב ניטרלי, אולי אפילו מענג, אולי להפך, אולי מענג, ואז ניטרלי. והתחושה עצמה מתחילה להתמוסס ולדהות. אז זו תפיסה של חוויית גוף. אותו דבר עם רגש. אני מרגיש בדידות או אכזבה. אני פותח מרחב ואני ממוסס את הרגש הזה לתוך המרחב הזה באמצעות קבלה כנה. נמוג, הרגש הזה הוא רק תפיסה, עובדה, הוא מותנה באחזות, הוא לא באמת שם. גם זה. אתם לא שומעים, אני מקיש. זה אפקט דרמטי. חווים את הדרמה? והבודה אמר, אחרי ש... נזיר או נזירה או מתרגלת, כן? מתבוננת ובוחנת היטב כל תפיסה שהיא, של עבר, עתיד והווה, פנימית או חיצונית, בוטה ומעודנת, שכיחה או נפגרת, רחוקה או קרובה, עבורה, אשר רואה מתבוננת ובוחנת היטב, אותה תפיסה תראה כרקה, כחלולה, כנטולת ממשות. כי איזו ממשות יכולה להיות בתפיסה? כל הדברים. כל הדברים נטולי ממשות. בוא נשאר כמה שניות. אתם מתארגנים כאילו נגמרה השיחה, אנחנו רק יושבים כמה שניות. ואולי יש כל מיני תגובות. כל מיני חלקים בתודעה שאומרים כל מיני דברים. אפשר לבטוח בעצמכם, בתגובות הפנימיות, להרגיש את הגוף יותר שהוא עכשיו. אולי בין התגובות יש גם חלק שנענה. ששמע משהו שהוא חיפש. אולי. עכשיו יכול להיות נוצר רושם ובצדק שאני אומר, התודעה יוצרת את כל הדברים. איפה נמצאת האחזות? אפשר לומר, האחזות נמצאת בסל הזה שאנחנו קוראים לו תודעה, בסל הפעולות האלה שאנחנו מזהים ומכנים תודעה. אנחנו אומרים, התודעה יוצרת את כל הדברים. כל הדברים נטולי קיום, הם אשלייתיים במובן מסוים. אז עולה השאלה לגבי התודעה. אותה תודעה שיוצרת, אותה תודעה שנאחזת, אותה תודעה שחובה או יודעת. עולה השאלה לגביה, לגבי האמיתיות שלה. האם זה בעצם מה שאני אומר, שכל הדברים הם לא ממשים, אבל התודעה היא איכשהו קיימת, איכשהו ממשית? כן, שהיא הקרקע או היא היוצר של כל הדברים? אז פדגוגית, אפשר לומר, כן. אנחנו נשענים על הסוג הזה של ההנחה, או הסוג הזה של החקירה. מתירים את פעולות היוצרות הסבל ויוצרות החוויה של התודעה. נותנים לכל הדברים לאבד עתת את ממשותם, משקלם. את העול שלהם. אבל גם התודעה הזאת, היא לא באמת שם. היא לא באמת קיימת. אפילו האחזות לא באמת קיימת. לא באמת, עכשיו למה? כן? Stick with me. תאחזו בי. למה? כדי שאני אאחז במשהו, צריך להיות משהו שם. צריך להיות שם משהו. זאת אומרת, יש לי כאב בברך, ומשהו בי דוחה את הכאב הזה. עכשיו, הדחייה הזאת נשענת על התחושה שיש שם כאב בברך. אבל כבר אמרנו, אין שם באמת כאב בברך. הוא נחווה, אבל הוא לא באמת באמת שם. כן? הוא נוצר על ידי האחזות. באמת נמצא שם. יש פה אי מושלמות של הטיעון, אני אדביק אותה עוד מעט, אבל בינתיים תזרימו איתי. אז ההאחזות הזאת נשענת על דבר משהו לא אמיתי, מתייחסת למשהו שהוא לא אמיתי. כן? היא נשענת על אשליה. אני נאחז ברצון שהשיחה תהיה טובה. אבל אין באמת שיחה. אין באמת שיחה עכשיו. אני לא באמת יושב כאן ואומר מילים. אנחנו לא באמת יושבים כאן עכשיו. לא באמת באמת. ומאחר וזה לא באמת באמת, אני לא באמת יכול להיאחז בכך שתהיה שיחה טובה. זו תודעה מורכבת גם מידיעה, כן? חלק של התודעה, או רובד של התודעה שיודע, שקולט, ששומע, קולט. ידיעה תמיד יודעת משהו. תמיד מתייחסת למשהו. גם כשאני יושב, או יושבת, יש תחושה של חלל או מרחב, תחושה של כלום. כלום. אז הידיעה יודעת כלום. ידיעה עולה עם משהו, מתייחסת למשהו. אני נשענת על משהו, אפשר לומר. היא לא מתקיימת בנפרד מאותו דבר שאותו היא במרכאות יודעת. אבל אם הדבר הזה לא באמת קיים, היא נשענת על משהו שאינו אמיתי. דרשות המהיאנה, הדרשות של הפראז'נה פרמיטה אומרות בפשטות, התודעה לא קיימת כתודעה. מתרגל טיבטי חשוב תיאר את חוויית התרגול שלו, כן? תראו מלפני כמה מאות שנים. בהביטי במושא, בדבר מה, אני רואה שהוא רק תודעה, הוא לא באמת שם. אבל בהביטי בתודעה, אין שם באמת תודעה. היא נעדרת כל מהות. כשאני מסתכל על שניהם, ההאחזות מתפוגגת מאליה. תחושה של עכשיו, כן? עכשיו. בואו ניקח את זה ככה, בסדר? עכשיו זה קווה. אתם זוכרים את אתמול? כן? איפה? איפה? נכון. התחושה של אתמול נוצרת על ידי התודעה. נכון? אתם זוכרים את מחר? נוצר על ידי התודעה. עד כאן? דיל? סבבה. התחושה של עכשיו. התחושה של עכשיו נוצרת על ידי התודעה, היא צריכה את התודעה שתיצור אותה, שתחווה אותה. עכשיו קיים בתודעה. התודעה בשביל להתקיים צריכה להתקיים עכשיו. התודעה צריכה זמן כדי להתקיים. תודעה וזמן למעשה לא יכולים להתקיים. הם נתמכים הדדית, הם בונים אשליה משותפת. אמרתי בתחילת השיחה, ההצהרה או הכיוון הוא נועז, והוא מורכב, מורכב, קשה לראות. קשה לראות. אם אתם מרגישים, אני אומר את הדברים האלה ואתם בחוויה של... מה? מה? סבבה. סבבה. כן? אני לא אומר את זה רק כדי להיות מבלבל או מסתורי. אלו דברים שניתן לראות אותם, ניתן להבין אותם מתוך התנסות, מתוך חקירה, אבל קשה, ממש קשה, ממש דורש הרבה, הרבה דקות, הרבה עדינות, כן? אנחנו התחלנו ללכת בדרך הזאת, בריטריט הזה, ממש התחלנו, ממש ממש התחלנו. אני אומר את זה גם במובן שזו ממש התחלה, אבל גם במובן של, כן, ממש התחלנו, כן? אנחנו על זה. אבל זה קשה, זה ארוך, וזה מדהים. כל צעד הוא מדהים. כל צעד הוא מדהים. משחרר בפני עצמו. ומביא משהו מהריח, או הכיוון של שחרור יוצא דופן. אז התחלנו מלהגיד, אוקיי. אנחנו מפחיתים סבל ואי נחה דרך אי האחזות. רואים דברים דוהים, רואים דברים דוחים, ומתוך זה מבינים, כל הדברים האלה הם לא באמת קיימים, התודעה יוצרת אותם. ומאוחר יותר בדרך הזאת, גם אותה תודעה נשנת אליהם, גם לא באמת קיימת. ואז אין במה לאחד. לאחזות, לחרדה, למאבק, אין על מה להישען. הקרקע הקיומית משתנה. בשיחה הקודמת דיברתי על המרכז הקיומי, אז עכשיו הקרקע הקיומית משתנה. הופכת לקרקע של היעדר קרקע. מתייחסות לציטוט היפה שקרן הקריאה אתמול, ולהרבה ציטוטים אחרים, הרבה עדויות אחרות. הקרקע של היעדר קרקע. תלמיד של נגארג'ונה אמר, המורה הצהיר, הוא דיבר על הבודה, שהוא אומר המורה, הוא מתכוון לבודה, הצהיר שכל התופעות ביסודן שרויות בשלום, חופשיות מהיווצרות, ושטבען האמיתי מתעלה על כל כאב. בדרשות הפראז'נה פרמיטה, היעדר הבסיס לדאגה ומאבק, שהוא ביסוד כל התופעות, זהו הדבר הקרוי שלמות החוכמה. במקום אחר, בצוטת הלב, לכן, בזכות אי ההשגה, כלומר, בזכות ירידה במורד הציר של הסיבוק, לנקודה שבה התודעה יוצרת מעט מאוד או לא יוצרת כלל, בזכות אי ההשגה, ומי שנסמכו על החוכמה השלמה, או המסקנה שנובעת מתוך זה, כל הדברים נטולי קיום, מוסרת מכשלת התודעה של הבודיסטוות. משום שלתודעתם אין כל מכשלה, הם אינם מפחדים. ואי הפחד הזה הוא שמסיר את המגבלה מהחמלה של הבודיסטווה. בואו נשב לדקה. מי ייתן וכל הברואים והברואות ידעו את החופש שבבסיס כל הדברים. מי ייתן וליבם יהיה חופשי. מי ייתן וישהו בחמלה.